קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום, משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstodayhebro, ובטוויטר coldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים, שלום, והרי אנו מתחילים את שידורנו להיום שני, 7 בפברואר 2022, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב. בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בחודשים האחרונים בעתירה לאפשר לילדים של מבקשי מקלט ללמוד מחוץ לאזורי הרישום שלהם. העותרים והעירייה הגיעו להסכמה כי כ-90 תלמידים בכיתות א' עד ג' הלומדים בבתי ספר בדרום העיר שבהם אין אף תלמיד ישראלי יוכלו להיקלט במוסדות חינוך במרכז ובצפון העיר על בסיס מקום פנוי. ואולם יישום ההסכם מותנה במערך ההסעות שבאחריות משרד החינוך. משרד החינוך בחר להתחמק מהסוגיה באמצעות אקרובטיקה זהותנית, שילוב של ילדי מבקשי מקלט בגנים ובתי ספר יסודיים שבהם לומדים ישראלים עלול לפגוע בשורשים התרבותיים והמשפחתיים של הראשונים, קבע בתשובה לעתירה. הדאגה התרבותית הפתאומית הזאת לאחת הקבוצות המוחלשות בישראל מעורר חוסר אמון ואף גחוך. אם זו הבעיה, פתוחות לפני שלטונות ישראל דרכים רבות לשפר את מצבם ומעמדם של הזרים, אלא שבמקום לנקוט עמדה, העדיפו במשרד החינוך לברוח למחוזות אחרים שלא הזכרו מעולם בנוגע לאף קבוצה חברתית אחרת, העיקר שלא להתמודד עם המצב הקיים. מאזינים יקרים, האינטגרציה היא שאלה מורכבת שנוגעת לסוגיות חברתיות רגישות של יציבות וביטחון בגילים הצעירים, הוסיף משרד החינוך של ישראל. הוא התריע מפני איחוד תרבויות במובן שמבטל ומתשטש את הזהות והקהילה שהם מגיעים ממנה, והטיל ספק גדול עם שילוב ילדיהם של מבקשי המקלט עם עמיתיהם הישראלים בכלל אפשרי. יהיה צורך בהקצאת שעות פרטניות רבות, תדרש הכשרת מורים להוראה בכיתה הטרוגנית ועוד ועוד, הזהיר משרד החינוך. אמירות כאלה לא נשמעו בעבר בנוגע לניסיונות שילוב חינוכיים שמטרתם להנמיך את החומות המפרידות בין הקבוצות השונות של החברה. אין להשלים עם בקשת הפטור של משרד החינוך מחובתו לחנך. מובן כי כל מפגש בין תלמידים מרקע שונה כרוך בקשיים, אך זה תפקידו של המשרד. העיקרון לפיו לימודים נפרדים של קבוצה מוחלשת אינם מצב רצוי או ראוי, עמד בבסיס החלטתו לפני כעשר שנים לפזר מוסדות חינוך שכל תלמידיהם היו יוצאי אתיופיה. אותו עיקרון תקף גם לגבי מבקשי המקלט. הפערים הגדולים בין ילדי זרים שנולדו בישראל לבין ישראלים אינם גזרה משמיים אלא מעשה ידי אדם. על שרת החינוך יפעת שאשא ביטון להורות לפקידי משרדה לעשות הכל כדי לצמצמם ככל האפשר. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן אמר כי אין שום יוזמה רצינית וחשובה מצד ארצות הברית להחיות את הסכם הגרעין, והדגיש כי אנו רוצים להגיע להסכם טוב ולא להסכם מוגבל או זמני. אמיר עבדוללהיאן אמר עוד כי לא הועלו תנאים מוקדמים מארצות הברית להחיות את הסכם הגרעין, והמשא ומתן מתקדם ללא העלאת תנאים מוקדמים, והוסיף כי לא קיבלנו טקסט או הצעה במסגרת תנאים מוקדמים, והמשא ומתן בווינה מתנהל על בסיס דעות המומחים, וההסכם שמשרת את האינטרסים של עמנו ומדינתנו. לדבריו, הצעדים המתקיימים על הנייר יכולים להיות טובים, וכל צעד שמטרתו להביא לביטול האמברגו גם הוא יהיה טוב. אמיר עבדוללהיאן קבע כי צריך לראות צעדים מעשיים בשטח. ארצות הברית צריכה לבטל את האמברגו בצורה מעשית ומוחשית. מה שחשוב הוא תוצאות המשא ומתן בווינה והסכם שיושג. לכן צריך לראות כמה יוזמות במהלך המשא ומתן עם קבוצת 4 פלוס 1 בתהליך חילופי המסמכים בין איראן וארצות הברית בתווך האיחוד האירופי. ראש הוועדה לביטחון לאומי במועצת השורה האסלאמית וחיד ג'לאל זאדה אמר בהתייחסו למשא ומתן המתנהל בווינה כי האירופים מנהלים סחבת, כי מה שחשוב להם הוא האינטרסים שלהם, תוך הדגשה שאין צורך לנהל מסע ומתן ישיר עם ארצות הברית. ראש הוועדה לביטחון לאומי וחיד ג'לאל זאדה אמר כי ההתנהגות של סין ורוסיה בסבב המסע ומתן האחרון חיובית יותר מבעבר, והרפובליקה האסלאמית באיראן מקיימת את הסכם הגרעין, לכן הצד השני חייב להתחייב בהסכם הגרעין. ראש הוועדה לביטחון לאומי במועצת השורה האסלאמית הוסיף כי אם יושג הסכם בסבב המסע ומתן הבא, איראן תחזור להתחייבויות שלה, תוך הדגשה כי איראן לא תסתפק בפחות מהסכם הגרעין. השליח המיוחד של ארצות הברית לענייני איראן, רוברט מאלי, אמר כי הוא יחזור בקרוב לבין לסבב הבא של השיחות הלא ישירות בין וושינגטון לטהרן, במטרה לחזור להסכם הגרעין משנת 2015. ברעיון לרשת MSNBC, מאלי אמר כי הנשיא ג'ו ביידן עדיין רוצה שננהל מסע ומתן בבין, אנחנו נחזור בשבוע הקרוב. זה סימן לכך שאנחנו מאמינים שלא מדובר בגופה מתה לדבריו, ושאנחנו עדיין יכולים להחיות את ההסכם, כי זה האינטרס שלנו. גורם מהאיחוד האירופי אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי נציגים בכירים של שיחות הגרעין צפויים להגיע לבירת אוסטריה ביום שלישי הקרוב. ראש מועצת השורה האסלאמית אוזגנב ביקרו אתמול ראשון באנדרטה של האימאם חומייני זכרונו לברכה, להביע מחדש את הנאמנות לשמור על העקרונות שאימץ מייסד הממשל הרפובליקני האסלאמי באיראן בתזמון עשרת פג'ר ויום השנה לנצחון המהפכה האסלאמית. הגעתם לאנדרטה של האימאם חומייני זכרונו לברכה קיבל את פניהם של ראש מועצת השורה מוחמד בקר קליבאף וחברי המועצה, נכדו של האימאם חומייני זכרונו לברכה חסן חומייני. קליבאף קרא את פסוק אל-פתיחה למנוחתו של האימאם המונח. שר הפנים אחמד וחידי ציין ליכולות והסיכויים להגברת שיתוף הפעולה בין איראן ופקיסטן, במיוחד בתחומים הכלכליים. השר וחידי אמר את הדברים בפגישה שהתקיימה אתמול ראשון עם שגריר פקיסטן בטהרן, רחים חיית קורישי, כאשר קרא לפיתוח השווקים באזורי הגבול להגביר את חילופי הסחר ולהקים בסיס מעודד להגברת שיתוף הפעולה, כולל נקיטת צעדים משותפים בהקשר זה. השר וחידי ציין לחשיבות שיתוף הפעולה בתחומים הכלכליים הראשיים כמו האנרגיה וסחר הטרנזיט, והדגיש כי שתי המדינות נחושות להרחיב את יחסיהן בכל התחומים, מה מחייב לקיים דיונים משותפים על מנת להסיר כל מכשול. השר וחידי קרא להגביר את שיתוף הפעולה בין נמלי גוואטר האיראני לגודאטר הפקיסטני ולבנות את התשתיות הדרושות לכך. השגריר הפקיסטני אמר מצדו כי מדינתו הכינה את התוכניות להרחבת שיתוף הפעולה בין שתי המדינות ולהגביר את יבוא הגז והחשמל מאיראן. סגן ראש המערכת המשפטית האיראנית לעניינים בינלאומיים ומזכיר הוועדה לזכויות האדם באיראן, קאזם גריב אבאדי, אמר כי הסבב השלישי בדיוני ועדת החקירה המשותפת עם עיראק בנושא ההתנקשות בחייו של הגנרל קאסם סולימני וחבריו יתקיים בבגדד ביום שלישי 8 בפברואר. קאזם גריב אבאדי הוסיף כי ועדת החקירה המשותפת תקיים דיונים למשך יומיים. יש לציין כי סבב השיחות הראשון של הוועדה המשותפת האיראנית עיראקית לחקירת מתקפת הטרור על הגנרל סולימני וחבריו התקיימו בעיראק, בעוד הסבב השני מתקיים בטהרן. השרה של ישראל להגנת הסביבה תמר זנדברג התייחסה לשימוש המשטרה בתוכנות רוגלה של חברת NSO ואמרה כי היא תומכת בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לפרשה. זנדברג הוסיפה כי אני חושבת שהדברים שנחשפים בימים האחרונים מבהילים ובגדר רעידת אדמה דמוקרטית. המחשבה שישראל רודפת ומרגלת אחרי אזרחים תמימים ופעילים פוליטיים ועושה בזה שימוש בחקירות זה דבר שמרעיד את אמות הספים וצריך להיפסק באופן מיידי. שר המשפטים של ישראל גדעון סער התייחס לפרשיית שימוש המשטרה בתוכנות רוגלה של NSO ואמר כי על רשויות אכיפת החוק להקפיד על זכויותיהם של האזרחים לדבריו. סער אמר כי מי שפגע ללא סמכות בזכויות אלה צריך לתת על כך את הדין. הוא התייחס גם לבדיקה שנפתחה במשרד היועץ המשפטי לממשלה בנושא ואמר כי היועץ או היועצת שיבחרו בממשלה ילוו את הליכי הבדיקה. תחקיר כלכליסט חשף רשימה של אזרחים ואישי ציבור שהמשטרה של ישראל השתילה בטלפונים הניידים שלהם את תוכנת המעקב פגסוס של חברת NSO. לפי התחקיר המשטרה של ישראל שלפה מהמכשירים שלהם מידע אישי לפני פתיחת חקירה וללא אישור חוקי. ברשימה ישנם פוליטיקאים, אנשי עסקים בכירים, מנכ"לי משרדים ממשלתיים, ראשי ערים, מנהלי חברות ענק, עיתונאים, מארגני מחאות, עדים ונחקרים בתיק 4000 ובני משפחתו של ראש האופוזיציה בנימין נתניהו. שרת הפנים של ישראל איילת שקד הגיבה לחשיפת כלכליסט כי המשטרה האזינה לרשימה של אישי ציבור בהם מנכ"לי משרדי ממשלה וראשי ערים ואמרה כי אם הדברים נכונים מדובר ברעידת אדמה. כטענתה שקד הוסיפה כי חדירה לפרטיות של אנשים רבים זו הפקרות שחייבת להיפסק וכי נדרשת ועדת חקירה חיצונית. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו היום על האיחוד האפריקאי והמעמד של ישראל בה. לפי דיווח של ערוץ אל-מיאדין בערבית, בפסקת האיחוד האפריקאי ביום שבת באירוח אדיס אבבה בירת אתיופיה, נודע כי חברות ישראל באיחוד בתור משקיפה הושעתה, והוקמה ועדת עבודה לדון על הנושא בהשתתפות נציגים משבע מדינות, בין היתר מאלג'יריה. משרד החוץ של ישראל הודיע ב-22 בינואר 2021 כי השגריר הישראלי באתיופיה אלאלי אדמסו הגיש כתב האמנה של ישראל כחברה משקיפה באיחוד האפריקאי. אך שבע מדינות ערביות מחו על ההחלטה של האיחוד להכליל את ישראל ברשימת המדינות המשקיפות בארגון, וגם האיחוד הערבי תמך במדינות המתנגדות. גם ארגונים פלסטינים ביקשו ממדינות בפסקת אפריקה לבטל את חברות ישראל באיחוד. תנועת חמאס הוציאה הודעה בה התנגדה לחברות ישראל באיחוד האפריקאי והגדירה את החברות אפילו כמשקיפה כהפרה בוטה של אמנת זכויות האדם באיחוד האפריקאי והערכים ועקרונות של האיחוד שמדגישים את הצורך לשים קץ לקולוניאליות ומימוש זכות קביעת הגורל של העמים. ההחלטה לקבל את ישראל באיחוד בחודש יוני 21 נעשתה בלי הצבעה. ההחלטה של ראש ועדת האיחוד האפריקאי מוסא פאקי מוחמד הוביל לתגובה חריפה של מדינות ערביות אפריקאיות החברות באיחוד. שר החוץ של אלג'יריה רמתן לאמרה אמר על הנושא כי ההחלטה של מוסא פאקי מוחמד לצרף את ישראל לאיחוד בלי להתייעץ עם חברי האיחוד הייתה החלטה גרועה. במסגרת זו 14 מדינות אפריקאיות כולל אלג'יריה, דרום אפריקה, טוניסיה, אריתריה, סנגל, טנזניה, ניגר, ארכיפלג קומורו, גבון, ניגריה, זימבבואה, ליבריה, סיישל, הביעו את המחאה שלהן נגד ההחלטה. לפני כל, גם נמיביה התנגדה לחברות ישראל באיחוד והודיעה כי ההחלטה סותרת את המטרות והעקרונות של האיחוד. העמדה המיוחדת של המדינות החברות באיחוד להצטרפות ישראל לאיחוד היא סימן לאווירה האנטי-ישראלית החזקה ביבשת אפריקה ומוכיחה כי המאמצים של ישראל בכל השנים שעברו להתבסס באפריקה ולנרמל יחסים עם חלק מהמדינות כמו סודן ומרוקו לא הניבו פרי. בעקבות המחאה נגד החברות של ישראל לבסוף ביום שבת 5 בפברואר, הפסקה של האיחוד השעתה את החברות של ישראל. זה כמה עשורים שישראל משקיעה מאמצים רבים להוציא את עצמה מהבידוד האזורי ולסלול את דרכה למשאבים והתשתיות של מדינות אפריקניות ולהתבסס שם. במסגרת זו בשלהי ממשלו של דונלד טראמפ, וושינגטון הפעילה לחץ גדול על סודן ומרוקו לצד הבטחות שונות ואילצה את שתי המדינות להסכים עם נרמול היחסים עם ישראל, מה שהוביל לאשליה בישראל שחשבה שהדרך נסללה להגדיל את השפעתה באפריקה ולהגדיל מאמצים כדי להצטרף לאיחוד האפריקאי. ישראל נתקלה עם התנגדות חזית אחידה של מדינות אפריקניות בהובלת אלג'יריה שהצליחה להוביל להשעיית החברות שלה. עד כאן הפרשנות שלנו.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרי גם בחדשות של היום. הממשלה של ישראל אישרה חופש הצבעה על חוק האזרחות לאחר שהעררים שהגיש שר החוץ יאיר לפיד הוסרו. הצעות החוק של שרת הפנים איילת שקד וחבר כנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית יובאו להצבעה בכנסת. לפני כן שקד אמרה בטוויטר כי מעל 100 חברי כנסת תומכים בחוק. יושב ראש סיעת רם, וליד טאה, איים אתמול ראשון כי חופש הצבעה על חוק האזרחות יבטל את המשמעת הקואליציונית. טאה אמר כי חופש הצבעה על חוק האזרחות הגזעני על שתי גרסותיו פירושו חופש הצבעה מלא על כל חוק שיעלה. גם השרה להגנת הסביבה של ישראל תמר זנדברג ממרץ אימה במשבר קואליציוני. היא אמרה כי לא נסתפק בלהתנגד, יש כאן שבירה חד משמעית של ההסכמות בקואליציה, ואנחנו רואים זאת בחומרה. בכחול לבן תומכים בחוק, אבל גם הם מבינים את הנזק שיגרם משבירת ההסכמות בבסיס של הקואליציה. שרת הפנים של ישראל איילת שקד מתכוונת להביא עוד השבוע לאישור הכנסת את חוק האזרחות. בציוץ בטוויטר שקד כתבה כי הערערים על חוקי האזרחות הוסרו בממשלה. החוקים יעלו להצבעה השבוע בכנסת. מעל 100 חברי כנסת תומכים בחוק שבמהותו הוא חוק חשוב כדברה. בישיבת הממשלה הותקפה השרה על ידי השר ניצן הורוביץ שאמר כי לא היה צורך בחוק אם השרה הייתה מטפלת בכל בקשות האישור העומדות לפתחה. שקד אמרה כי תאשר בקשות במסורה עד להעברת החוק. שקד הוסיפה כי קיבלה פנייה מראש השבק שביקש לקדם את החוק במהירות. שר האוצר של ישראל אביגדור ליברמן אמר בישיבת הממשלה אתמול ראשון כי לדעתו הממשלה אינה צריכה להצדדק בנושא יוקר המחיה אלא לשווק נכון את הסגיה. הוא הוסיף כי אנחנו לא חייבים להצדדק. המסר של הממשלה חייב להיות חד ואחיד. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שדורנו להיום, נשוב להיפגש מחר באותו מועד, עד אז כל טוב לכם, ולהתראות, כאן כל דוד.